איזה כיף. טלטול. מה שלומך?
את יודעת שאני תמיד אומרת שאני אוהבת שקוראים לי אמלה, ויש לי לקוחה שקוראת לי אמוש, ואני אומרת לה, אני דווקא אוהבת, תרגישי בנוח.
איזה כיף. לא ידעתי שאת אוהבת. אני כן. סיגלתי לעצמי מנהג, לשמות חיבה לאנשים שאני אוהבת. זה נורא כיף.
תודה.
אז מה שלומך?
בסדר גמור. את יודעת, ככה אני נושמת, כי הנושא היום יכול להיות קצת...
כבד,
מרתיע, מפחיד, מלחיץ, אבל...
נכון, אבל אנחנו, הוא חלק מהחיים שלנו.
חלק מהחיים שלנו, נכון. וברגע שמדברים על דברים מפחידים, אנחנו מנרמלים אותם, והם פחות מפחידים ממה שהם נראים בתוך הבטן.
את יודעת, אני גיליתי על עצמי, גם זה תהליך של עבודה שעשיתי עם עצמי, זה ש... חלק גדול מהטיפול הפסיכולוגי הוא לא עצם זה שהפסיכולוג נמצא מולך והוא נותן לך פתרון, זה עצם זה שאתה מדבר על הדברים. זה פשוט מנרמל אותם, ואז לפתע יש לך דרך או כלי טוב יותר להתמודד.
את יודעת איפה אני רואה את זה ביתר סט? אני מעבירה סדנאות לפרישה. בכל כן. מיני ארגונים. והרי פרישה או פנסיה, אנחנו שנים אומרים, נעשה דברים בפנסיה, בפנסיה, נכון? ואז כשזה מגיע, הבטן מתערבבת, וזה נורא מפחיד, והשינוי הזה, ולא רוצים לדבר על זה, כי הרוב אומרים, איזה כיף סבבי, וכשאני מדברת על החששות, פתאום את שומעת ניצנים בתוך החדר, כי זה לא נעים לדבר על חששות, ואני אומרת שברגע שיש שינוי דרמטי בחיים, בין אם זה פנסיה או גירושים, או משהו שלא מסתדר, כששומרים אותו בבטן, הוא לא מקבל את התעודה המתאימה, כי כששמים את זה בחוץ, ומוצאים פתרונות, זה פתאום לא כזה נורא.
Okay. לגמרי.
אז אנחנו הולכות לדבר על...
משברים.
משברים
בזוגיות. איך להתמודד איתם.
כן. וכשהמוטו שלנו זה משבר, זה לא מקור לסיום קשר.
בהכרח, נכון.
אלא משבר זה יכול להיות פלטפורמה לצמיחה.
זה מאוד תלוי איך אתה לוקח את המשבר, קודם כל אתה, ואם כן. אנחנו מדברים על זוגיות, אז זה איך הזוגיות מטפלת במשבר
נכון.
עכשיו.
נכון.
חשוב להבין... ומה הסיבה
של המשבר.
נכון, חשוב להבין שהסיבות למשברים הן יכולות להיות גדולות ומגוונות, ויכולות כן. להיות קטנות ופשוטות. כן. זאת אומרת, משבר יכול להיות פיטורים של אחד מבני הזוג, נכון. או לא עלינו מוות של אחד ההורים.
כן.
יכול להיות משבר גיל 40, שאנחנו נדבר עליו כן. בהרחבה, שזה משבר שאגב חולש בכלל, בעולם אנחנו רואים כן. הרבה מאוד אחוזי גירושים זאת, במשבר גיל 40.
את יודעת שזו תופעה פסיכולוגית.
נכון.
שהיא בין גיל 35 ל-40, לא כולם חווים אותה, אבל זו תופעה פסיכולוגית מוכרת.
כן, ה-midlife crisis. כן. כן, בהחלט, יש בזה
אז
משהו.
אז אם נסתכל על הדוגמאות שנתת, כשאנחנו באים בפני שינוי או אירוע משמעותי, בעיקר יש שלושה דברים שנורא מנהלים אותנו לפני קבלת החלטה.
כן.
זה אחד, עצם השינוי. כולנו רוצים להישאר במוכר והידוע. גם אם המוכר והידוע הוא לא טוב לנו, אנחנו נשארים שם, כי זה מה שאנחנו מכירים.
זו הסיבה שהרבה פעמים יש זוגות שנשארים יחדיו, למרות שלא טוב להם.
כן, הם מציירים לעצמם בדמיון מה עלול לקרות עם,
כן.
ועל בסיס הדמיון מחליטים להישאר במוכר והידוע. יש בזה משהו קצת אבסורד.
נכון.
הדבר הנוסף, כולנו מפחדים מחוסר ודאות. מה יהיה עם? אם אנחנו ניפרד, איך אני אסתדר כלכלית? מה יהיה עם הילדים? נכון. אם אני אתפטר מהעבודה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה? והדבר האחרון, אנחנו פוחדים מחוסר יציבות. אלה שלושה דברים משמעותיים שמשאירים אותנו במקום המוכר והידוע. משבר זה מערער את שלושת הדברים האלה.
כן.
עכשיו, האבסורד שגם שינוי וגם חוסר ודאות וגם חוסר יציבות מופיע אחרי חתונה, מופיע אחרי הולדת ילד. אבל כן. עדיין אנחנו מתחתנים ויולדים ילדים. אנחנו לא אומרים בוא נימנע מזה כי אנחנו מפחדים.
זאת אומרת, משבר יכול להיות כתוצאה של מאורע חיובי שקרה בחיים שלנו, כמו הולדת ילד כן. או רילוקיישן. אני רואה את זה עם זוגות שאני מטפלת ככה מעבר לים, שעוברים רילוקיישן וזמן קצר לאחר מכן מחליטים להיפרד, וכאשר את ככה צוללת לעומק, את מבינה שהיה פה משבר מאוד 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 גדול, שבסך הכל השינוי עצמו...
התנפץ שם.
בדיוק.
נכון?
נכון.
כלומר, חשוב לי להזכיר עוד פעם, שלכולנו חוסר ודאות, שינוי, חוסר יציבות מנהל אותנו, בראש מנהל אותנו.
את כולם?
את כולנו, זה שלושה דברים בסיסיים.
כי חלק מאיתנו אני מחזיקה מעצמי לצורך העניין, בן אדם שיותר אוהב שינויים מהאדם הממוצע וכן הלאה. זה לא כולם.
אבל אם נסתכל סטטיסטית, זה הרוב. יש קצוות, בסדר? ככל שאני מיומנת בשינויים, ואם אנחנו נצלול לילדותך ולא נצלול לילדותך, לא כי זה לא מעניין, או נצלול לילדותי, כשהילדות רוויה שינויים, אז זה לא מפחיד אותנו. אבל אם יש איזושהי יציבות, לכאורה יציבות, אז שינוי מאוד מלחיץ אותנו. בסדר? אז באמת קצת הצצה לעולם ההורות, שהורים נורא נבלים משינוי אצל ילדים, לפעמים שינוי זה מכשיר אותם גם לחיים, לא לפעמים, כן. אפילו דוקטור אייל דורון מצדד בזה. נכון. זה מה שמכשיר אותם לחיים
אמיתיים. הוא אומר שהוא מאמין שכל כמה שנים צריך לעבור מקום מגורים, או להחליף מסגרות.
ואם נסתכל על היום, כל העולם הזה משתנה כל הזמן, נכון? יש שינויים בטכנולוגיה, ויש שינויים בגישה, ויש שינויים במשפחות.
מפחדים משינויים.
אז הפחד בעצם מהשינוי, השינוי מלווה בפחד, כשאנחנו תמיד מפחדים ממה יהיה. ותמיד אני אומרת, מתי יודעים את תוצאות השינוי? רק בעתיד, ומה יודעים על העתיד? כלום, אז ממה אנחנו מפחדים?
נכון. אוקיי?
זה מין פחד אינרנטי שלנו. משבר, זה מיד מייצר את הפחדים האלה.
משבר הוא תמיד חיצוני? לקשר?
לא בהכרח.
זאת אומרת, משבר זה משהו שקרה שלא הייתה לי שליטה עליו, נכון?
או שמשהו שמתחיל לקרות אצלי.
כן.
למשל, אני במערכת יחסים טובה, יש לי מישהי כזו עכשיו בקליניקה, במערכת יחסים טובה 15 שנה, כל טוב יש להם ילדים, והיא אומרת, אני באופי שלי לא טיפוס בוגד בכלל, אין מצב שאני בוגדת. אבל פתאום מישהו הגיע וחיזר 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 וחיזר, ואני פתאום הלב שלי יצא אליו, ואני נכנסתי למשבר. כלומר, יש אירועים חיצוניים שפתאום מפגישים אותי, או בעבודה, כבר נמאס לי, ואני לא קמה באנרגיה לעבודה, ולמדתי עריכת דין או whatever, מעכשיו אני אעזוב את כל השנים האלה, ומישהי אמרה לי, אני בכלל רוצה להיות מאפרת מקצועית.
כן.
אז יש כל מיני במהלך החיים, והיום יותר מתמיד, שהעולם השתנה ופתוח, הכפר הוא גלובלי,
כן.
אז אנחנו הרבה יותר נחשפים להזדמנויות, וזה מעורר יותר...
נכון, גם לעתים הבחירה שלי, אני ראיתי את זה עם איזושהי חברה, שבחרה לעזוב מקום עבודה מובטח, ולצאת לדרך עצמאית.
כן.
זו הייתה בחירה, כן? היא עשתה אותה ממקום של כוח.
כן.
והיא מצאת עצמה שנתיים ללא עבודה.
כן.
זאת אומרת, משהו שהתחיל כבחירה מודעת, ואיזשהו רצון לצמיחה, נחל בעיניים שלה כישלון עמוק.
אבל זה אחת התוצאות.
ואגב, זה השליך... בצורה ישירה על הזוגיות שלה.
אבל רגע, בוא נרגע נראה את הנקודה, כי לכאורה, בדוגמה הזו, אנחנו יכולים להבין, אל תעשו שינויים.
לא.
צריך לדעת שכל שינוי, יש סיכונים ויש סיכויים.
נכון, גם היה דרך לעשות אותו בצורה אולי אחרת.
יכול להיות אחרת, אז זו הלמידה בדיעבד, אולי הייתי צריכה לעשות אחרת, ואיך אני ניהלתי את הזוגיות בתוך השנתיים נכון. האלה. אבל אני לא יכולה מבעוד מועד לדעת מה יקרה, אנחנו רוצים לדעת מראש מה יקרה. אנחנו רוצים לתכנן דברים ולדעת בוודאות שלא טעינו, שעשינו בחירה נכונה. אז זה לא נכון לגבי זוגיות.
כן.
זה לא נכון לגבי שום דבר בחיים האלה. כן, מה שרלוונטי, זה אם אני בוטחת בי, שאין דע להתמודד עם השינוי, עם המשבר הזה. ואם הזכרנו משבר, אז סיפרתי לך שכשיובל, האחיין שלי התחתן, והייתי באין ספור חתונות, אבל מה שהיה לי מיוחד בחתונה הזו, וזה מצחיק, כי כל פעם שאני מספרת, והנוכחים היום אפילו לא זוכרים מה הרב אמר, אבל אני זוכרת. והרב נוח זלצר, שהוא עורך חתונות, נחשפתי אליו בפעם ראשונה, הוא הרים את הכוס, לפני שיובל שבר את הכוס, הוא הניף לפני הקהל, והוא אמר שבעוד כמה שניות יובל ישבור את הכוס, וכל הקהל יצעק, מה?
מזל טוב.
מזל טוב, ויתחילו הריקודים והחיבוקים והנישוקים. אז דקה לפני אני רוצה להגיד לכם שזה לא יהיה המשבר הראשון בנישואים שלכם.
וואו.
רק תזכרו שאחר כך... לא, סליחה, לא אחרון. ותזכרו שאחר כך אפשר להסתכל על זה כמזל טוב. כי אפשר לראות את המשבר כפלטפורמה. זה כבר תוספת שלי למשהו שגילינו איזה פער בינינו ואנחנו הולכים לגדול ממנו.
זאת אומרת, בהכרח, כאשר יש משבר ובני זוג מצליחים לצלוח אותו,
כן.
הם יהיו חזקים יותר ממה נכון. שהם היו קודם לכן.
תסתכלי במדינה, משבר כלכלי. תסתכלי בכל הדוגמאות, משבר זה פלטפורמה לצמיחה, אם תמיד צומחים, לא, לפעמים צומחים.
נכון, לפעמים נשברים.
נכון, אבל אם מנהלים את זה נכון, או מסתכלים על זה נכון, ומוכנים לראות את ההזדמנות של המשבר, ולא רק את החששות ממנו, את הסיכונים, יש סיכוי שנביא את עצמנו למקום חדש.
אוקיי, אז יכול להיות שעכשיו אולי את כן תסכימי איתי למשהו שלא הסכמת בעבר, שבגידות פעמים רבות, זה גם סוג של משבר, שזוגיות חובה.
נכון.
וגם מבגידה אפשר לצמוח.
אני הסכמתי גם אז.
אוקיי.
אבל השינוי הוא באמת שיש אחד שנבגד שמוכן לשים את האגו בצד, וגם לקחת אחריות על הסיטואציה.
אוקיי, אז בואי רגע נבין מה קורה. כאשר יש בגידה במערכת יחסים זוגית, בסדר?
כן, אפשר צללנו לארדקור, אה?
נכון, כי זה פשוט משברים.
והיום יש את זה יותר ויותר.
כן.
ובוא נזכיר את זה רגע, שזה לא רק גברים, זה גם נשים.
אגב, הסטטיסטיקה, אפרופו, אני מתה על סטטיסטיקות, כן, שאת שזה יודע. אהבה שלי.
אני אוהבת שאת מאשירה את הידע שלי בסטטיסטיקות.
בשנים עברו, אני כבר 19 שנה עורך הדין, ובתחילת דרכי, כאשר דיברו על בגידות, זה היה בעיקר גברים שבוגדים
נכון,
בנשים.
נכון.
ואגב, גם בגידות בדרך כלל היו מלוות באיזושהי נימה צינית כזו של... כן, הוא גבר מבוגר, שלוקח אישה צעירה, כן. ורק לצורך יחסים אינטימיים וכן הלאה. ברבות השנים, משהו השתנה, אני לא רוצה להגיד מהקצה לקצה, כי אין לנו נתון מדויק, כן. אבל הסטטיסטיקה הכללית מדברת על זה, שאם 80% מהבוגדים הם גברים, כן. בעבר לפחות היה,
היום זה חצי
היום
חצי?
זה יותר קרוב ל-60-40.
אני רואה את זה. אני בסדר? בהחלט זה מופיע בקליניקה שלי.
כי יש משהו בבגידה שהיא באה לתת איזשהו מענה על צורך, אם בעבר כן. דובר על בעיקר צורך אינטימי, כן. היום זה כבר משהו מעבר.
נכון, ויותר מזה, שגם נשים שבוגדות פעם היו מסתירות. הן יושבות ואומרות,
כן.
יש לי מאהב כבר כמה זמן.
אבל את יודעת מה ההבדל? ופה אני חייבת לצדד בגברים, שבדרך כלל שאישה תבגוד, היא תבוא ותאמר, זה בגלל שלא קיבלתי תשומת לב, כן. זה לא... זה... כאשר גבר יבגוד, אז הוא הגבר, הבוגדן, שרצה אישה צעירה, יחסים כן. אינטימיים וכן הלאה. אני לא רואה את אותה לקיחת אחריות, אני כן. רואה את זה כאשר זוגות
מסכימה,
מגיעים להתגרש.
שורת.
כאשר גבר בגד, כן. והוא מגיע אליי להתגרש, הוא בדרך כלל יהיה מוכן לוותר על הרבה מאוד דברים, כדי שבת הזוג כן. או גרושתו לעתיד כן. תסלח לו.
כן. נכון.
אצל אישה זה לא כך.
זה לא ככה.
היא בדרך כלל כאשר היא בוגדת, אז זה בגלל שהוא לא כן, ראה אותה. נכון. זה בגלל שהוא לא שם את טובתה לנגד עינה וכן הלאה.
אז גם בדוגמאות האלה לקיחת אחריות.
אז אפרופו משברים ובגידות וכן הלאה, אני חושבת שמבגידה, אם בני הזוג, נקרא לזה, בואי רגע נפתח סוגריים, יש כל מיני סוגים של בגידות.
כן, נכון.
ויש סיבות שונות להגיע לבגידה.
כן.
אבל... אם הגענו למקום הזה, אפשר לצאת ממנו.
אפשר לצאת ממנו.
בסדר? אפשר כן. לצאת ממנו ולצאת ממנו מחוזקים.
נכון.
הסיבה שאני אומרת את זה, כחלק גדול מהשאלות שאנחנו מקבלות,
כן.
זה דווקא על אם אפשר נכון. להשתקם מבגידה.
והתחלנו באמת עם הקצה של בגידה, ועשינו פרק שלם על הבגידה,
נכון.
אבל בואו נדבר רגע על משברים שהם לא בגידה.
אפילו מסמכים. נקרא לזה.
לא יודעת איך משבר משמח מגיע.
הפרת איזונים.
הסיבה, נכון,
כן.
נכון. כלומר, זה יכול להיות גם הפרת איזונים, שפתאום לא הבנתי מה זה אומר ילד בחיים נכון. שלנו, נכון?
כן.
זה יכול לגרום למשבר.
בטח, או שאומרים לך, תביא את הילדים ברצף, הם יגדלו אחד את השני. לא, הם לא מגדלים אחד את השני. ואז את מוצאת את עצמך, אמא לשניים. בהפרש של שנה ביניהם, ואוקיי.
ככה הם יהיו חברים טובים.
נפלא.
לא, כשהם רבים ואני מפרידה ביניהם בחדרים, חברים טובים הם לא יהיו. כן, נכון. אז באמת יש אירועים מסמכים שבגינה, לא בגלל האירוע כמובן, אבל מייצרים משברים.
כן.
כי אני יותר עם הילד, פחות בזוגיות, אין אינטימיות, אני לא מרגישה טוב עם הגוף שלי. אלה דברים שקורים, וגם את זה אפשר לחצות. אבל יש גם נושאים אחרים.
כן.
כמו... משבר גיל 40.
נכון. בואי נדבר רגע על משבר גיל 40, כי זה נושא שהוא יותר ויותר כן. מבעבע מתחת נכון. לפני השטח, וכאשר זוג מגיע להתגרש, ואת שואלת כן. בני כמה הם ומה קרה, אז את שמה לב שהם ככה...
זו התחנה.
זו התחנה.
קודם כל זו תופעה פסיכולוגית, שסביב גיל 30...
עולמית.
עולמית.
נכון.
35-40, ולא כולם עוברים אותה, חשוב לציין. גיל 35-40, זה גיל שאני מתחיל לעשות חשבון נפש. כן. פתאום אני במחצית החיים.
כן, אני מרגיש...
הילדים כבר לא טיטולים. נכון. ואני מרגיש מה?
אני מרגיש שהחיים קצרים. אני חושבת שאנחנו מרגישים שהמוות קרוב. זה גם בדרך כלל שלב שבו כבר איבדנו.
או שאיבדנו
הורה,
באלף,
או אח, כן. או מישהו מאוד 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 קרוב
נכון,
אלינו.
נכון, או ששמענו על אירועים מסביב, שזה, אני לא רוצה שזה יתקרב אליי, אני לומד מניסיונם של אחרים.
נכון.
או שבאמת אני כבר לא מחליף טיטולים, ופתאום הבחנתי שוויתרתי על הרבה דברים על עצמי.
אבל את יודעת שזה יותר נפוץ אצל גברים מאשר אצל נשים, זה מאוד מעניין, כי בכל העולם, כאשר מדברים על mid-life crisis, בוחנים את זה בעיקר מהגזרה הגברית, מעניין. כי משהו קורה בגילאים האלה.
אז אני רוצה להגיד לך שלי היה המשבר הזה של גיל 40.
כן?
כן, אצלי זה היה
המשבר. איך זה בא לידי ביטוי?
פתאום שאלתי את עצמי, האם אני רק אימא, ומה הצרכים שלי שלא סופקו כל השנים, לא רק שלא סופקו, שאמרתי שאני רוצה, ולא נהניתי בחיוב, וויתרתי עליי. הגיע השלב הזה של סביב גיל 40, שכבר ילדתי 3 ילדים וידעתי שאני לא ילד יותר ילדים.
כן.
שנכנסתי לאיזושהי רוטינה, זה היה 2 או 3 לפני שהחלטתי לפרוש מהצבא, שאני רוצה לחשוב מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדולה. מה שרציתי לעשות במהלך השירות, לא רציתי להישאר בצבא קבע, אבל היה לי בן זוג שאמר לי, לא נכון לפרוש, יש משכורת, וזה ישב על הפחדים שלי, אני לא יכולה להאשים אותו. זה ישב על הפחדים שלי, אז מה תעשי אם תשתחררי? ויש משכנתה, ואם לא תצליחי, זה אותם פחדים שאמרנו קודם, חוסר ודאות, חוסר שינוי, חוסר יציבות. ונשארתי במערכת צבאית שאין לי שום תלונה אליה, אבל היא לא מותאמת לצרכים שלי, היה לי בן זוג שלא מאוד תמך שאני אפרוש, אז אמרתי לעצמי, טוב, עכשיו אני רוצה לבחור, אני לא רוצה להיות תלויה באף אחד, אני לא רוצה שיגידו לי מה לעשות, מה לא לעשות. וזה היה באמת משבר. אז זו תופעה פסיכולוגית שנפוצה, ויש בה גם לפעמים חשיבה של לא רוצה
נכון,
להחמיץ.
נכון, אני גם חושבת שגברים ונשים, ככל שאת מדברת, ואת מדברת על הסיפוק שלך, ועל מה את עברת, גברים ונשים עוברים את המשברים באופן כללי בצורה שונה, אבל אם עכשיו אנחנו מדברים על גיל 40, תראי, גברים מטבע הדברים פחות מדברים.
נכון.
בסדר?
נכון.
ברבות השנים אנחנו רואים גברים עם יותר
כן.
נשיות, נקרא לזה, יותר אינטליגנציה רגשית, יותר מסוגלים לנהל מערכות יחסים כן. שהן יותר רגישות ולדבר גם רגשות, אבל אם אנחנו לוקחים את זה על הפשט וצריכים לעשות איזשהו קטלוג, נשים מדברות יותר,
דוקטור
משתפות יותר.
דוקטור ליאת אומרת את זה, לא? גברים, אם אני לא טועה, 75,000 מילים ביום, ביום טוב.
נכון.
נשים 210.
לגמרי, פערים מטורפים
ביום
ביניהם.
רע.
ביום רע. נכון. ואת יודעת,
וזה וגבר... לא כי היא אומרת לו כל דבר 3 פעמים. אני מצטטת את ליאת.
אני חושבת שיש משהו, באיך שאנחנו מחנכים גברים, כן. שגורם להם להיות כן, יותר נכון. סגורים. את יודעת,
את
זה
יודעת
פחות מקובל להתבחין.
את יודעת שאני הייתי באלם, שלא מזמן היה אצלי קצין או קצינה, כן. לא, חיילת שבקורס קצינות, שהיא אמרה, שהיא מצטטת מפקד שלה שאמר, קצינים וגברים לא בוכים. עדיין.
עדיין, וואו. אבל אני לא אפתיע אותך שחצי מהעם חושב כך.
כן,
בסדר,
כן.
בפועל
כן.
אנחנו רואים את זה, כן. כי הדברים לא השתנו מן הקצה לקצה.
כן. יש גבר שאמר לי, את יודעת, הייתי גאה בעובדה שאני לא בוכה. היום בגיל 60 אני יודע כמה אידיוט הייתי.
כן.
כן, מין תפיסה כזו.
אז אני חושבת שבמשברים זה יותר בולט, כי
נכון.
תחשבי אם אנחנו מאבדים מורה,
כן.
בסדר? אז איך גבר מתמודד עם האובדן של אמא שלו, נכון. ואיך האישה מתמודדת עם האובדן של אמא שלה? בסדר? זה עולמות שונים.
קשר, אבל זה גם תלוי קשר.
זה תלוי קשר, אבל היכולת להתמודד עם מישהו קרוב.
כן.
בסדר?
כן.
נניח שהגבר והאישה, שניהם היו קרובים לאמא שלהם, באותה
כן.
מידה. האישה אולי תתמודד בצורה מסוימת, שתכלול בדרך כלל שיתוף של האנשים
כן,
שקרובים
נכון.
אליה,
כן,
יכול
נכון.
להיות אפילו טיפול פסיכולוגי,
כן.
יותר מודעות
כן.
למה אני מרגישה.
כן.
בסדר? גם
כן.
אם אין לי מצב רוח, מה אני? איפה אני?
אצל גברים רואים בנקודה כזו קריטית, אם הם רגישים וסגרו את הרגשות שנים רבות, דווקא אירוע טרגי כזה של אובדן של מישהו קרוב, רואים את כאילו את המשבר, רואים אותו בוכה יותר, רואים אותו עצוב יותר, אבל כשהפרק הזה נגמר, הוא חוזר להיות אסוף.
נכון. ואני חושבת שפה, אפרופו משבר גיל ה-40 ואובדן וכו, דווקא בהתמודדויות השונות, אנחנו רואים גירושים או פרדות נכון, או משברים, כן. והסיבה לזה זה החוסר יכולת לתקשר מצב מאוד מאוד קיצוני כן. שקרה לנו. אנחנו ראינו את זה עכשיו עם המלחמה.
כן.
זאת אומרת, הייתה תקופה, אף אחד לא יחלוק שמלחמה זה משבר.
כן.
משבר מאוד משמעותי, שאנחנו אגב עדיין בעיצומו כן. של האירוע.
שאנחנו מקווים שזה יהיה פלטפורמה לצמיחה.
זה
לא
יהיה.
לא היינו רוצים את זה, אבל אם זה קרה, שזה יהיה פלטפורמה.
זה יהיה, אני מאמינה בכל ליבי שזה יהיה, אבל המשבר הזה כרגע, כן. שאיתו אנחנו מתמודדים, תקופה מאוד 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 ארוכה, כמעט שנה מאז תחילתו,
כן.
לא היו תהליכי גירושים סביב...
מעניין.
סביב המלחמה.
זה כנראה יגיע אחרי.
וזה התחיל להגיע אתה. זאת אומרת שגם במשבר... אנשים לא שמים את הצרכים שלהם כן. בצד, היה לנו פרק על מלחמה,
כן.
שעסקנו במלחמה, אבל גם במשברים מהסוג הזה, כאשר הצרכים בסופו של יום לא מטופלים, הם צפים והם עולים ומגיעים.
יש איזה טריגר שבסוף מפגיש אותנו עם זה.
לגמרי, כן. לגמרי. אז אני חושבת שדרך ההתמודדות של גבר עם משבר, פה מלחמה, כן. איך גבר מתמודד עם טראומות שהוא ראה, בין אם הוא היה קרבי או לא,
כן.
ואיך אישה מתמודדת עם הגיוס שלה למילואים והחזרה הביתה, זה עולמות שונים לגמרי שגוררים הרבה מאוד התנגשות.
כן.
בסדר? והמשברים האלה, הדרך בעיניי לצלוח אותם, ופה תאמרי דעתך, זה קודם כל היכולת לתקשר את המשבר,
כן.
ולראות האם אנחנו יכולים, או כיצד אנחנו יכולים לעבור אותו ביחד.
כן.
כי אני רואה הרבה מאוד זוגות שעסוקים כל אחד במשברים שלו.
כן.
אם גבר איבד את מקום עבודתו,
זה בסדר.
הוא מתמודד יום-יום באיך אני מפרנס את המשפחה.
כן.
לא ביחד כן. מתמודדים, מה אפשר לעשות אחרת, ואולי איך אפשר להפחית
ואולי
הוצאות.
ואולי גם אפילו יש שלב, שכשאני מזהה משברים מקבילים, אם אני כן. במשבר, ואת במצב טוב, ואת יכולה לתמוך בי, זה אידיאלי, או הפוך.
נכון.
אבל לפעמים שתינו במשבר, וזה לא משנה כרגע מה הסיבה.
נכון.
אז... אנחנו נדע שכרגע הזוגיות שלנו בסיטואציה שכרגע אנחנו לא עסוקים אולי לתמוך אחד בשני בצורה אידיאלית. כל אחד רגע תומך בעצמו וזה פרק נכון. זמן שצריך לעבור אותו.
נכון, גם הרי אומרים שצרות באות בצרורות.
כן.
אני יכולה לספר בנימה אישית שכשאני עברתי תקופה מאוד מאוד קשה עם סבתי, שהיא כמו אמא עבורי, כן. בעלי איבד את מקום עבודתו פלוס מינוס באותם שנים. אלה היו שנים שכל אחד... כן. חווה משהו שעבורו הוא מאוד מאוד קשה, והוא כן. לא רגיל להתמודד איתו. ואגב, אנחנו נעזרנו כן. באותה תקופה, mm. איך להתמודד עם הדברים בצורה יותר נכונה. זאת
ואני
אומרת...
טוענת שכשהבן כן. אדם עסוק בקושי רגשי של עצמו, mm-hmm. הוא מתקשה לראות מצוקה של מישהו אחר.
אני חושבת שזה מצריך אמפתיה ברמה מאוד גבוה, מאוד גבוהה, ואינטליגנציה רגשית.
האם זה אפשרי? כן, אבל זה מתקשה. כי כשאני כרגע מתבוססת בחוסר שלי, ומבחינה רגשית, באיזושהי מצוקה, יכולת הפניות שלי להתעסק
נכון.
בקושי של מישהו אחר היא מאוד מופחתת. זה הגיוני גם שיהיה.
את יודעת, פירמידת הצרכים של מסלו, שלמדתי אי שם בשנה א' או ב', אני
כן.
כבר לא זוכרת, מדברת על זה שבעצם אנשים ממלאים אחר צרכים,
כן.
ודווקא למעלה למעלה נמצא מימוש עצמי.
נכון.
זאת אומרת, קודם כל יש את הצרכים הבסיסיים,
כן.
וכן הלאה, זה נכון. עולה במדרג, אבל כן. יש פה משהו מאוד מאוד נכון, אתה לא פנוי לראות לא את פנוי. האחר, כאשר אתה מתמודד כן. עם משהו מאוד מאוד קשה.
ואז יש כעס. כי אני עסוקה בכאביי, ואומרת
נכון.
לו, איך אתה לא שם לב שאני טרודה, שאמא שלי מאוד חולה, והוא לא יכול להיות, כי אם אני אסתכל רגע, הוא כרגע טרוד, כי יש לו שימוע בעוד יומיים.
כן.
אז אני לא מסתכלת על מה הוא עובר, אני עסוקה כל כך בכאביי, שאני מקטינה את מה שהוא עובר, או הפוך. וכשאנחנו בעצם יודעים שכל אחד מאיתנו במשבר רגשי כזה או אחר, אנחנו יודעים שהזוגיות הזו באיזושהי, עמדה שאין מה לצפות לאידיאליות במקום הזה. אנחנו צריכים רק לראות איך אנחנו מזהים את זה ואיך אנחנו חוצים את זה, כל אחד לחוד ושנינו ביחד.
כן, אבל את יודעת שמשברים מובילים אותנו הרבה פעמים למסקנה, בעיקר אם הם מסתיימים, שאנחנו כל יכולים. הנה, עברנו את זה, צלחנו,
לא.
מצאתי עבודה, אני מרגישה על עצמי שעברתי איזשהו משבר מאוד גדול, והיום אני מרגישה חזקה יותר, וכן הלאה וכן הלאה. יש משהו מאוד מפריד בזוגיות, כאשר כל אחד עובר את המשבר שלו לבד, גם אם זה עבר בהצלחה. יש לי עכשיו זוג שאני מטפלת להם בגירושים, שהוא עבר השתלה לפני 8 חודשים, ובמהלך השמונה חודשים האלה, היא טיפלה בו, כראות עיניה. בסדר? זה לא היה לסביעות רצונו. הוא חשב שהיא רואה את טובתה האישית, ושהיא מגיעה לבית החולים רק ל10 דקות, חצי שעה, שעה, לעשות וי ולעבור הלאה. והמשיכה לחיות את חייה. והוא היה מאוד 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 פגוע. ואני ניסיתי, כמו שאני בדרך כלל מנסה, להפנות אותם לייעוד זוגי. והזוג הזה הלך לכמה מפגשים בייעוד זוגי, וחזרו אליי בכל זאת להתגרש, וניסיתי ככה להבין מדוע. אז הוא אמר לי, תראי טל, הכל היה שם קודם.
ברור.
זה פשוט הקצין.
נכון.
אני במשבר שאני חוויתי, ב9 חודשים האלה שהייתי מאושפז, אני הבנתי בצורה מובהקת יותר, את מה שידעתי גם קודם.
אז יש פה שני דברים שכדאי רגע למקד אותם. זה או, זה היה קודם ויש טריגר שבעצם גרם
גרם לנפץ לזה לפרוץ, הגדול. כן.
ויש גם תופעות ש... משבר ראשון ונפרדים.
נכון,
לא
זה
מתמודדים,
באמת משבר,
נכון?
כן.
כלומר, בתחילת הקשר, פתאום משהו לא עבד, אנחנו כל כך נבלים מהדבר הזה, אנחנו מפחדים להחמיץ הזדמנויות, אנחנו מפחדים מיליון
כן.
לאבד את החופש של
נכון.
עצמנו, אז בוא נסיים את זה לפני.
כן.
לא, אז אנחנו קוראים לעובדה שרגע, שנייה, תראי איך שלחת אותם לייעוץ וזה לא עבד, כי הם פתאום הבחינו שהם כבר צברו שנים.
קודם. אבל את יודעת, הייעוץ מאוד עזר להם, אני חייבת לומר, להבין גם למה הם מסיימים.
מצוין, וזה אחד,
אומרת,
זה המשפט הבא.
זאת אומרת, התהליך הזה הוא מאוד חשוב,
שאם
לקלוז'ר.
שאם הגעת אליו, תהיה שלם. תהיה שלם.
כן.
הגעת לשלב שבכל זאת החלטת להיפרד, אני תמיד אומרת, כשבאים כן. אליי ואומרים לי, אני רוצה להתגרש. אני מבררת איתם את הנקודה ואומרת שהתחנה הזו היא מאוד משמעותית בכל רובד אפשרי. אני לא אמנע מבעדכם לעשות את זה אם זה מה שבחרתם. אני רוצה שכל אחד מכם יהיה שלם במעט האחוזים.
כן.
כי אחר כך יש קושי כל כך גדול, כי מה שרואים מכאן לא רואים משם. וכשמשהו יש לי ספק הכי קטן שאולי עשיתי טעות,
כן.
כל המעגל הזה נראה אחרת. צריך להיות שלמים במעט האחוזים. כשאני רציתי להתגרש ואמרתי שאני רוצה, והלכנו לייעוץ, הבן זוג שלי לא רצה ללכת לייעוץ עד אז, וכשהיינו במשבר, והגענו לייעוץ, ואני אמרתי, אני רוצה לסיים את זה, והוא אמר, אני לא רוצה לסיים את זה, ואז היועץ אמר לי, תראי, רבנות תמיד תהיה, תגיעי לזה בכל שלב, בואי תתני לזה הזדמנות, את רצית שנים שהוא יגיע, הנה הוא הגיע, תני לזה הזדמנות. חשבתי פעמיים ואמרתי, אוקיי, וכשהיינו בייעוץ, וראיתי שעולם כמנהגו נוהג, אותם
כן,
דברים
לא
שראיתי
בר
בחוץ,
תיקון.
זה כבר לא בר תיקון, הייתי שלמה במאת אחוזים, וכשהתגרשתי והיו אירועים לא פשוטים, לא מולו ולא ברמה הכלכלית, ובטח לא עם הילדים שלפעמים ראיתי את הקריסות שלהם,
כן.
לא נפלתי איתם.
כי היית
כי
שלמה.
כי הייתי שלמה, וידעתי שבבוא היום גם הם יראו את היתרונות של זה. צריך להיות שלמים, כי כשאני מיוסרת, גם החינוך שלי נפגע, אני מפצה אותם, וכל המנגנון הזה מראה אחרת.
זה אנחנו רואים בהרבה זוגות גרושים, שהרצון לפצות.
אז רבנות תמיד יש. תנו לזה הזדמנות, גם אם החלטתם להיפרד, גם לייעוץ, כמו שאמרת, יש חשיבות מאוד גדולה בלהשלים עם העובדה הזו של הפרק הזה הגענו.
לגמרי, וגם כמובן בעזרה באיך לספר לילדים וכן הלאה, אבל
זה
בהחלט, משברים זה,
זה
פלטפורמה
יודעת,
שיכולה
זה,
להיות
חשובה. את יודעת, זה נקודה מאוד חשובה. משמעותית שאמרת, ואני מגלה שלא מעט מהמקרים, הילדים מגלים את זה כי מישהו זרק לאוויר,
כן.
או הם שמעו בחדרי חדרים, או אחד ההורי מתעצבן על השני, ואומר לילדים, אמא שלכם החליטה לי כזה.
אני לא יודעת אם אני סיפרתי לכם, אז זה מעניין שאת אומרת את זה, אבל אמא שלי, זכרונה לברכה, סיפרה לי, כי אני זוכרת, זה אחד הסיפורים הראשונים שאני ממש זוכרת שהיא סיפרה, זה שכאשר הוריה החליטו להתגרש, זה נודע לה מהשכנה. השכנה באה אליה ואמרה לה, אני שמעתי שאבא עוד מעט עוזב את הארץ, וההורים מתגרשים.
יש לי צמרמורת בכל הגוף.
ומבחינת אמא שלי, שהייתה אז ילדה בת 12,
וואו.
זה היה משבר שהלך איתה עד יום מותה. זאת אומרת, עד גיל 40 והיא סחבה את המשבר הזה.
מדהים.
מגיל 12, זאת אומרת, כל אחד מאיתנו זוכר את הנקודה שבה הוא היה, כאשר אמרו לו.
הילדים שלי זוכרים, הם אומרים לי, אני לא זכרתי, הם זכרו.
ולכן זה כל כך חשוב, כדי להימנע מטראומות ומצלקות שכאלה, לעשות את הדבר הזה נכון. ומה זה מצריך מאיתנו? את יודעת, לפעמים אני אומרת, מה זה כבר מצריך? קצת תשומת לב, אכפתיות. היום הידע הוא נגיש, אפשר לעשות פגישה?
נכון. אחת, לא צריך יותר, אחת.
צריך מעבר.
זה מעלה את המודעות. אני לא יודעת אם את רואה אח הגדול, יש כאלה שיצקצקו שאני רואה, אני רואה. הבן הבכור שלי יום אחד ראה אותי צופה בטלוויזיה, והאח הגדול, הוא אמר לי, אמא, עד עכשיו, חשבתי אותך כאישה אינטליגנטית, אבל אני רוצה להגיד שאני מסתכלת על זה בעיניים אחרות, לגמרי. ואתמול היה בפרק, אני לא זוכרת את שמה, שהיא סיפרה שהייתה מאוד מאוד קשורה לאבא שלה, וגם סביב גיל 12 ההורים התגרשו, והאבא נסע לחול, ועבורה היה שברון מאוד גדול, היה קשר חזק עם אבא שפתאום הוא איננו, הקשר עם אמא לא היה טוב, והיא נתקע קשר עם ההורים, כשהיא קצת בגרה, במשך 5 שנים לא היה לה קשר עם שניהם. תראי כמה אירוע של פרידה של הורים, משפיע עד הגיל המבוגר, כלומר אפשר לנהל את זה אחרת.
בעצם המשבר, את יודעת, לפעמים גם לבוא ולהכיר שהחלטנו להיפרד.
כן.
בסדר, אנחנו מדברות על זה הרבה בפודקאסט. יש דרך לעשות את זה נכון. אנשים, את יודעת, נורא נורא חשוב להם כשהם ביחד, איזה סימילק התינוק יאכל. זה נורא משמעותי. ואיזה חיתולים עם פמפרס או אגיס, כי זה יש בו אלוברה ובו... אבל כשהם מתגרשים... הם לא רואים מימין ושמאל.
ויש עוד נקודה לזה, והיא מאוד מאוד חשובה לאמר. אנחנו לכאורה לא מתגרשים, זיהינו שזה לא עובד, לכאורה אנחנו לא מתגרשים בגלל הילדים, למען הילדים.
נכון.
אבל בסוף שהחלטנו להתגרש, אנחנו עושים את זה רע לילדים, האופן שאנחנו מחליטים. אנחנו לא חושבים על הילדים באותו שלב?
כן.
התשובה היא לא תמיד, כי כשאני עסוקה בכאביי ובצרכיי, אני עסוקה בי.
כן.
ואני שוכחת לרגע שיש שם ילדים. עכשיו, זה לא משנה מה גיל הילד. קראתי לפני כמה שנים כתבה על קובי אפללו, שההורים שלו התגרשו כמדומני כשהם היו בני 60, והוא אומר שזה היה שנת המשבר הכי גדולה שלו.
טורף.
והוא כבר היה נשוי כמדומני.
כן, הוא כבר עבר כמה דברים בחייו, עד אותו גיל. כן.
כלומר, פרידה של הורים, גירושים של הורים, בכל גיל משפיעה על ילדים, מאוד תלוי מה היה הקשר של הילד עם ההורים, או עם אחד מהם.
או מה היה הקשר בין ההורים. את יודעת, לפעמים ההורים, מחביאים את העובדה נכון? שהם לא מסתדרים,
אז זה ואז... שברון פתאום שהתנפץ, חשבנו שככה נראית משפחה, או הפוך, יש לי זוג שהם כל השנים, הזוגיות לא באמת עבדה, אבל לילדים זה הכל ורוד, הכל ורוד, הכל ורוד.
כן.
הילד שלהם, בזוגיות כבר המון שנים, ולא טוב לו בזוגיות הזה, אבל הוא לא מעז להיפרד, כי בזוגיות חייבים להישאר, כי זה מה שהוא ראה אצל ההורים. כן. והאבא תפס את הראש, והוא אמר, מעולם לא הראינו להם שלא עובד, שהקשר לא עובד, הראינו להם רק. אז כשהילד, הזוגיות לא עבדה, הוא לא יצא מתוך הנחה שזו זוגיות שצריכה להיגמר. נשארים בכל מקרה. אז תראי כמה חשוב, מה באמת... בתוך הבית, מה ספגנו, מה ראינו, מה הקשר של הילד עם ההורים, ולכן כל משפחה היא עולם ומלואו, וכל משפחה צריכה לבנות את הפלטפורמה שמתאימה, כי המרכיבים במשפחה הם שונים ממשפחה למשפחה.
כן, אז בעצם אם לסכם, כן. אז משברים יש לנו בשפע,
כן.
זה כמו שאמר הרב ביום נכון. החתונה של האחיין שלך, שזה בעיניי מקסים,
כן.
משברים יש בשפע, כן. אין לנו מה לעשות, נכון. זה חלק מחיינו,
כן.
אנחנו יכולים לבחור איך להתמודד,
כן.
ובדרך כלל אנחנו נקווה או נייחל שמשבר יהיה פלטפורמה לצמיחה,
נכון.
ולא
גם כשאנחנו לפרידה. מחפשים משמעות חדשה, זה לא חייב להיות שבר. גם כשאנחנו מפחדים להחמיץ הזדמנויות, זה לא חייב להיות שבר, אפשר לעשות את זה ביחד. יש לי חבר כן. שדיבר עם אשתו, ואמר, אני רוצה לנסוע לתרמיל על הגב, אמנם בן 60, אבל אני רוצה, ואני רוצה לעשות את זה במשך חצי שנה. זה לכאורה יכול היה להיות משבר, אבל לא, הם צלחו את זה.
תראי, אם לקחת את הדוגמה הזו, אז אני בכל זאת אתן דוגמה מהעולם שלי, של זוג ש... הם הגיעו אליי, אז את מבינה שזה לא הסתיים טוב, אבל שנה קודם לכן, הגיעה האישה לגבר ואמרה שהיא רוצה לפתוח את הנישואים. זה היה משבר מאוד גדול עבורם. ובכל זאת הוא הסכים. בסדר? היה להם תנאי אחד, לא ישים בעיניי, אבל היה להם תנאי אחד, שהם לא מתאהבים. בסדר? הם לא... רצה גורל, והגבר, שהיה נגד פתיחת הנישואים, התאהב במישהי אחרת.
זה אי אפשר לעמוד במחויבות הזאת.
עכשיו, משבר, זה כמובן היה משבר מאוד גדול, כי היא מבחינתה לא לשם כיוונה. בסדר? זו בחירה אישית שלה. מלכתחילה
זו, זה הסכם שאי אפשר לכבד.
זה קשה מאוד לכבד, אבל את יודעת שיש זוגות ש...
היא היה זוג שהוא רצה להוסיף, והיא החליטה לעשות לו נחמד, ולהוסיף אישה, לחגוג יום הולדת.
כן.
והיא התאהבה באישה.
וואו.
והם התגרשו. כלומר, אנחנו לא יודעים מה יהיה, ולאן הדבר הזה. אנחנו צריכים לדבר על הסיכונים מבעוד מועד.
כן, אז חלק מהמשברים, נקרא לזה, אנחנו מזמנים לעצמנו.
כן.
חלק הם חיצוניים, ובכל זאת אנחנו צריכים לשאוף שהם יהיו איזושהי פלטפורמה לצמיחה.
מה שאני עוד מזהה, זה שהמון זוגות אומרים, ההתנהגות שלה השתנתה, ההתנהגות שלו השתנתה, הוא כבר לא אותו אחד. פעם הוא היה סבלני, היום לא, היא חרדתית. מאז שנולדו הילדים, היא חרדתית.
כן, אני התחתנתי עם לוי דווי ועם נערת פרחים, והיא לא ישנה
חרדתית,
בלילה.
אנחנו
כי...
לא יוצאים לנופש, אנחנו לא עושים שום דבר, ההתנהגות השתנתה, זה לא מה שרציתי. שינויים בהתנהגות זה גם חלק ממשהו שיכול לגרום למשבר, ושינויים בהתנהגות אפשר בהחלט. דפוס התנהגות, התנהגות, זה משהו שאפשר לשנות.
יש משברים בעינייך שהם לא ברי פתרון, הם לעולם לא יכולים להוביל לצמיחה,
שינוי גישה. ממש.
זאת אומרת שאם אין להם איזשהו רצון לביחדנס, נקרא לזה, אז זה לא...
אז תראי, היה לי זוג שהיה להם רצון מאוד גדול לביחד, וכל פעם הם כאבו את הפער ביניהם.
הבנתי.
הוא צרח סמים באופן קבוע, היא עורכת דין, וכל פעם מחדש אומרת, טוב, אני אקבל אותו, טוב, אני אקבל אותו, אבל אינרנטית היא אמרה, אני לא מסוגלת, זה גישה שונה.
זה גדול עליי.
זה גדול עליי הדבר. גם כשנפרדו, זה היה בחיבוקים ובכי מאוד מאוד גדול. אבל היא אמרה, אני לא יכולה לחיות בשלום. והוא אמר, אני לא רוצה להיגמל מזה.
וואו.
אז פערים, דוגמה של פער בגישה, שכמה שאנחנו אוהבים אחד את השני, ויש בנות ברקע, עדיין הם בחרו שזה...
לי היה מקרה לאחרונה של גיי שהיה בארון 15 שנה, היה נשוי בכל התקופה הזו, הביא 3 ילדים עם בת זוגתו, אבל הוא מאוד אוהב אותה, והוא לא רוצה להיפרד. והוא סיפר לה שהוא גיי. ושאלתי אותו, אז מה עכשיו? הוא אומר, אני מקווה שהיא תסכים להישאר, ואנחנו נבוא אלייך ונעשה הסכם, ונעשה את זה בטוב.
אני הייתי מסתכלת את זה בעיניים אחרות, אבל זו אני.
איך היית מסתכלת?
אני לא חושבת שזו אהבה.
אוקיי, זו תלות?
אני חושבת שזו תלות. אנחנו מבלבלים בין תלות לאהבה, ואנחנו נורא מפחדים להתנתק ממישהו, כי הוא מעניק לי איזה צורך, שאם הוא לא יהיה אני אמות, זה לא אהבה.
תראי, הוא אומר, אני לא מספיק מכירה לעומק, שוב,
אני לא מכירה,
אבל אני... הוא אומר שהוא מאוד אוהב אותה כבן אדם, יש להם שיחות מדהימות, היא פרטנרית משגעת.
אין שום בעיה, אפשר גם לעשות את זה בנפרד.
15 שנה ביחד, כן? הוא מפחד לדעתי מהשינוי.
הוא מפחד בשינוי, יש שם איזה תלות, הוא לא בוטח בעצמו.
כן.
יש כמה דברים שהנה, אם נסתכל על אני, הייתי מוציאה את האישה מהתמונה ואומרת לו, בוא רגע נדבר. על הפחדים שלך, וכשהם מזהים את הפחדים והם לוקחים עליהם אחריות, הבחירה כנראה תשתנה.
כן.
הוא יבחר בעצמו ובזוגיות עם גבר.
כן.
אנחנו לא אוהבים שינויים.
קשה לנו להתמודד עם שינויים, אה?
אנחנו מפחדים משינויים. זה אבסורד. אנחנו מפחדים משינוי, אנחנו מפחדים ממה יקרה, ואנחנו בכל זאת יולדים ילדים. ולא אחד.
או נכנסים לזוגיות.
או נכנסים לזוגיות.
זה שינוי.
אז מה, אנחנו מזוכיסטים? לא, אנחנו...
זה אינרנטי.
אנחנו סומכים על עצמנו. יש מישורים שאנחנו סומכים על עצמנו, שיהיה בסדר, ובמקומות שאני לא סומכת עליי, אני נמנעת מלחוות שינוי, ואני מעדיפה שהפחד יתגבר עליי, מאשר לחוות את השינוי.
את ה...
כן, ואם נדבר על המשברים, אז באמת יש מגוון רחב למשברים, סיבות למשברים, אבל לפני שמנפצים את זה, בהחלט יש מקום לראות שאולי זה דווקא...
זה מאוד אופטימי.
המשבר הזה יאחד.
מאוד אופטימי. אני אוהבת את זה.
גם הכי טוב שיש. אנחנו באות בטוב. וכן, כן, בואו נשנה רגע תפיסה בחשיבה, שגם אם אתם במשבר, א', אל תגררו את זה, כי זה אחר כך יהיה מאוחר מדי.
כן.
וב', בואו נאמין שזה משהו שדווקא יחבר בינינו יותר.
נכון, לדעתי זו גם המטרה שהשתלבנו ככה עם ליאת יקיר, עם דוקטור ליאת יקיר. נכון. במטרה באמת לראות... ובהמשך תהיה
הרצאה משותפת שכדאי להקשיב לה.
נכון, שהמטרה המרכזית שלנו זה בעצם שכל אחת תביא את הזווית שלה,
נכון.
לראות איך אפשר, א', לצמוח ממשברים, להימנע מהם, נכון, אם אפשר, כן. כמובן. אבל איך בסוף אנחנו בוחרים ביחד.
נכון, ואם את מזכירה את זה, אז באמת נגיד לקהל המאזינים שלנו, שבעצם נחבור ביחד, כשכל אחת יש לה חוליה בשרשרת,
כן.
אם זה מבחינת דוקטור ליאת יקיר, ברמה ההורמונלית, נפלא. השונות בין גברים לנשים,
כן.
אני עם הכובע של הייעוץ אורי והתהוות משפחה, ואת בסוף, אתה...
ואני, מה קורה אם לא? מה קורה אם לא? אל תבואו אליי למשרד.
אז איזה נחמד שאנחנו יכולים לראות את כל החוליות האלה, את שרשרת החיול הזו.
נכון.
ובעצם לקחת, אנחנו רוצים תמיד שליטה, נכון? יש לנו אפשרות בעצם להשפיע על החיים שלנו, בעצם הידיעה שאני יודעת מראש
נכון.
את כל שרשרת החיול הזה.
וחשוב להגיד שככל שאתה עושה את זה יותר מוקדם בזמן,
כן.
כך סביר שתימנע מהרבה מלכודות שאחרים לא הצליחו להימנע
לגמרי,
מהם.
לגמרי, לגמרי. אם מערכת היחסים צריכה להיגמר אחרי 5 שנים, עדיף שהיא תגמר אחרי 5 שנים מאשר אחרי 30 שנים.
נכון. שתרגיש ש-25 שנה שרדת, כן. ו-5 כן. שנים אולי נהנית. אז תודה רבה, אמא, היה כיף,
תודה,
היה כיף, נהניתי מכל רגע, תודה.
ביי.
ביי בינתיים.